ברוכים הבאים לארץ עתיקה, הפודקאסט של עולם הארכיאולוגיה. אני אלכו סנצ'ס, והיום אנחנו חוזרים לסדרה אורבנית, הסדרה שבה אנחנו עוקבים אחרי העתיקות של המקומות שבהם אנחנו חיים, הערים, היישובים שלנו. והפעם אנחנו נצפין בנזוב את אזור באר שבע, נגיע לגליל המערבי, והיום אנחנו נתמקד בעיר כרמיאל. בשביל זה אני מארח היום את גלעד צינמון, שהוא ארכיאולוג מחוז גליל מערבי, אחד האנשים שמכירים היטב את האזור. אז גלעד, ברוך הבא ותודה רבה שאתה מצטרף אליי.
תודה, כיף להיות פה.
תודה שאתה כאן, בפעם נוספת שאתה נמצא אצלי, כי גם נספר לקהל שיש עוד פרק שהקלטנו פעם ולא עלה לשידור, אז הגיע הזמן שנעשה את התוכנית מחדש. אז כדי שאנחנו נתחיל ונכיר, כרמיאל זאת עיר שמכירים אותה, רוב האנשים שמעו עליה, אבל לא בהכרח ביקרו בה או מכירים אותה יותר מדי, אז בואו נתחיל מההתחלה. איפה כרמיאל נמצאת? מה מאפיין אותה? קצת עליה, מה האופי של העיר, מה הטופוגרפיה שלה, מה אנחנו יכולים לדעת על העיר כרמיאל היום?
אז כרמיאל זו עיר ישראלית חדשה, שממוקמת בבקעת בית הכרם, במרכז הגליל, בדיוק בחלק שמפריד בין הגליל העליון לגליל התחתון. היא ממוקמת על מספר גבעות רדודות, נמוכות, בגליל המערבי. היא העיר המרכזית באזור שלה, היא נותנת ומספקת שירותים לציבור הרחב. ומה שמיוחד בכרמיאל, שהיא הוקמה ב-1964 כעיר מתוכננת, שהייתה אמורה לקלוט עולים חדשים, ואכן ממשיכה לקלוט עד היום עולים חדשים, אבל הגרעין שהקים אותה, בעיקר גרעין אנגלו-סקסי וצברים, תכננו את העיר כך שהיא תהיה ממוקמת על כיפות של גבעות, אבל לא על הכיפות עצמן. מדוע? משום שעל הכיפות עצמן, כפי שאתה כבר יכול להבין, על כמעט על כל הכיפות בכרמיאל, יש אתרי עתיקות נהדרים ויפים, שהם הסיבה שאני כאן.
טוב, גם את רומא בנו על שבע גבעות שונות, אז אולי הם רוצים לחזור לכיוון הזה? מי יודע, אולי גם יום אחד כרמיאל תגיע למקום הזה, אז מעולה. אז קודם כל, כמו שאתה אומר, להתחיל לחפש את העתיקות זה יהיה בגבעות, אז בוא נתחיל לבדוק אותם וללכת לכיוון ההוא. אז טוב, אמרתי רומא, אבל אם נתחיל למשל בתל בטה, שזה אחד האתרים המעניינים באזור, אנחנו מדברים על התקופה הביזנטית, שהיא אולי שלב אחרי, אז אנחנו עדיין בכיוון.
תראה, בכרמיאל יש אתרים שראשיתם באדם הקדמון בתקופה הנטופית, אתרים מלפני 10,000 ו-12,000 שנה. אבל באמת עיקר הממצאים בכרמיאל הם אתרים מהתקופה הביזנטית, מהמאה החמישית, השישית ובעיקר מהמאה השביעית. ואנחנו מדברים על כפרים שבמרכז הכפר, כמעט בכל כפר, יש מנזר.
אז אתה יודע מה? אם אנחנו באמת מדברים שזה עיקר במה שהכי יעסיק אותנו היום, אז בואו באמת נתחיל מההתחלה. מבחינה פרה-היסטורית, הכרמיאלים הראשונים שהגיעו למקום, איפה אנחנו יכולים למצוא? איפה הכרנו את הפרה-היסטוריה של הכרמיאל?
אז ממש בשוליים המערביים של כרמיאל, ליד שכונה של וילות יפה שנקראת גבעת מקוש, יש מצוק שנשפך לכיוון נחל חילזון. ובמצוק הזה קיימות מספר מערות. מערה אחת מאוד מפורסמת נקראת מערת חילזון, שבה פרופסור ליאור גרוסמן מהאוניברסיטה העברית חפרה מערת קבורה, ובקבר הזה היא מצאה אישה מבוגרת מאוד כבת קצת יותר מ-10,000 שנה, שמה שמיוחד בקבר הזה, מהתקופה הנטופית, שאותה גברת, שאנחנו נכנה אותה השמנית מנחל חילזון, היא הייתה מכוסה בהמון שרידים של בעלי חיים. למשל, 50 שריונות של צב, וכנפיים של נשר, וזנבות של שברים, ועוד ועוד בעלי חיים, ועוד המון ממצאים קטנים שהותמנו בקבר שלה בצורה מאוד מוקפדת על השרידים של הגברת הזאת, שהיא עצמה הייתה קצת מעוותת. אנחנו יודעים מבדיקת השלד שלה שהיא הייתה כנראה סוג של מעוותת, נכה, והיא שרדה לגיל המופלג של למעלה מ-50, שזה גיל נדיר באותה תקופה.
כן.
ובתקופה הנטופית, זוהי קבורה ייחודית לאישה שמנחות הקבורה מעידים שהיה לה מעמד חברתי מיוחד, ולכן אנחנו נוטים לכנות אותה השמנית מנחל חילזון. אנחנו לא מכירים את היישוב של אותם אנשים שהיא חיה בקרבם, אבל אנחנו בהחלט מוצאים שם קבר מפואר מאוד, שכנראה המשיכו לפקוד אותו ולהניח מנחות לאורך השנים. זוהי העדות הקדומה ביותר לאדם בקרמיאל עצמה.
זה באמת נשמע חריג, ולא מן הנמנע שאתם לא מוצאים את היישוב, כי כן, התקופה הנטופית זה באמת רגע לפני תחילת ההתיישבות, ההתיישבות קבע, כן מוצאים בתקופה הזאת פה ושם מגורים, סוכות למיניהם, אבל אנחנו באמת רגע לפני ההתיישבות, אז זה נורא שם ונורא מעניין, וזה באמת נשמע משהו חריג לתקופה. עכשיו, מה השלב שאחרי? כי התקופה הנטופית היא באמת סוג של מעבר לציוויליזציה שאנחנו יותר רגילים אליה היום, אז מה השלב הבא?
אז באמת יש איזשהו פער יישובי באזור קרמיאל, שאנחנו עדיין לא זיהינו עתיקות, נאמר, מהתקופה החלקוליתית והברונזה הקדומה, אבל יש לנו באותה שכונה יפה, גבעת מקוש, יש לנו דולמן. דולמן, ביוונית שולחן, זה אתר קבורה, שאנחנו מכירים את הדולמנים היפים מהגולן, מאזור עמק החולה וכן הלאה. ועם הקמת השכונה הזאת נערך סקר ארכיאולוגי על ידי העובדים או ארכיאולוגים של רשות העתיקות. ובסקר הזה נמצא מבנה דולמן כזה, שהוא הקבר הדרומי מערבי ביותר, אני יכול אפילו לומר במזרח התיכון.
זה אותו דולמן שדיברנו עליו דרך אגב בפרק עם אורי ברג על הדולמנים, גם כן הוא הזכיר אותו, אז הוא אמר שהוא המערבי ביותר בארץ. זה פרק שמינים, אני לא טועה, של ארץ עתיקה.
אז אכן, מדובר על אכן מבנה מונומנטלי שמעיד על אורחות החיים של אותה קהילה קדומה מלפני כ-4,500 עד 5,000 שנה לפני זמננו, שהסתובבה בקרמיאל והשאירה לנו מבנה מפואר יוצא דופן. אגב, בימים אלו אנחנו עמלים על פרויקט של העתקת הקבר הזה, שאין בו שרידים אנושיים, אלא רק המעטפת של המבנה, כי עומדים לבנות שם, ואנחנו רוצים להציב את אותו דולמן בגינה הציבורית שתהיה בשכונה החדשה.
יפה, וטוב לשמור את זה, כי גם כן, גם זה דבר מאוד חריג, כמו שגם עכשיו, גם אז דיברנו והכרנו. ומה קורה אחרי זה? כי פה אנחנו כבר מתחילים להיכנס למה שהוא קוראים תקופות המקרא, במה קורה באזור הזה בתקופות האלה, הברזל, הברונזה, מה קרה כאן?
יפה, אז באמת, הגליל המערבי איננו משופע בהמון אתרים מתקופת הברזל או התקופה הישראלית, מה שבעבר באופן מסורתי היינו קוראים תקופת ההתנחלות. אנחנו לא כל כך מכירים אתרים מלפני, נאמר, 3,200, 3,000 שנה לפני זמננו, אבל הפלא ופלא, בשכונה חמודה שנמצאת בחלק המזרחי של קרמיאל, צמוד לפארק, מה שהיה נקרא פארק המטוס, הוקם כפר סטודנטים, של סטודנטים שלומדים בבראודה, שלוחה של הטכניון בקרמיאל, ובשכונה הזאת, שכונת כפר איילים, הייתה חפירה ארכיאולוגית קטנה של דוקטור יואב לרר, מהמחוז שלנו ברשות העתיקות, והוא מצא שרידים של מבנים מתקופת הברזל הראשונה. תקופת הברזל אחת בדרך כלל מזוהה עם המאה, נאמר, ה-12 לפני הספירה, ואלה שרידים של מבנים דלים מאוד, אבל מדובר על איזשהו יישוב, כפר, עם אותם מתקנים ואותם כלים ייחודיים שאנחנו מזהים עם מה שהיה נקרא ההתנחלות הישראלית, אותם קנקנים, שפת צברון, פיטסים ועוד מלאי שלם של כלים, תרבות חומרית שאנחנו יודעים לזהות אותם עם הישראלים הראשונים, נקרא להם. וזה באמת ממצא ייחודי שלא כל כך קיים בגליל המערבי. לאחר מכן יש לנו אתרים באזור מוכרים כמובן באקו ובתלקיסן ובחורבת ראש זית ובאתרים אחרים גם בגליל העליון. אבל ממש באזור כרמיאל ההתיישבות הזאת של מה שאנחנו קוראים ההתנחלות הישראלית, זה ממצא ייחודי. נבנה כפר סטודנטים על האתר הזה, על חלקו. חלקו השתמר ומחוסה כרגע, ואנחנו מחכים לשיתופי פעולה עם רשויות נוספות, שיום מן הימים ירחיבו את כפר האיילים, כפר הסטודנטים, ואנחנו נחפור עוד ונחשוף ונשלב את האתר הייחודי הזה בתולדות ההתיישבות בכרמיאל, יחד עם הכפר והפארק שכבר קיימים באתר.
כן, וזה, גם זה מסתדר לנו עם התוכנית שדיברנו לפני 4-5 פרקים אחורה עם חיה קץ על תקופת הברזל בגליל העליון, אבל אנחנו אמנם התמקדנו בגבול שם, אנחנו בתוך אותו גבול שדובר בתקופה ההיא, אז בתקופה, בפרק ההוא, אז גם זה מסתדר לנו, וזה דווקא נחמד שעוברים הפרקים, אנחנו יכולים להתחיל לחזור אחורה ולחבר דברים שכבר אמרנו, נראה לי שזה מעשיר אותנו. וכמו שאתה אומר, גם היום, כרמיאל באקו למשל, הן מחוברות בקו ישר עם כביש 85 של היום, וגם בתקופה ההיא, התקשורת בקשר בין אקו לכל הסביבה, היא הייתה מאוד רצינית. בתקופה ההיא, אקו כן הייתה קיימת, והייתה שולטת בחשובה באזור, אז אולי באמת עם החפירות הבאות יהיה מעניין לראות מה הקשר עם הדברים. אז אמרנו על אזור אורט בראודה של היום.
מדובר על כפר סטודנטים של אורט בראודה, שנמצא בדיוק בשכונה ההופכית לבראודה, בחלק המזרחי של כרמיאל, בעוד שהמוסד בראודה נמצא בגבעה מערבית של כרמיאל.
אוקיי, הנה, אתה רואה. זו המטרה גם של התוכנית, להכיר קצת את הארץ ואת המקומות שאפילו אני מסתובב בהם לא מעט ולא כל כך מכיר. בסדר. אז זה הברזל, ואנחנו כבר מתקרבים לתקופות הקלאסיות, שמענו שזה מה שיעסיק אותנו. התקופה הפרסית וההלניסטית, שוב פעם, אם אנחנו, עוד פעם אני מדבר על אקו, היו מאוד, מאוד חשובות ורלוונטיות באזור ההוא, מה קורה אצלנו בכרמיאל?
אז בכרמיאל יש פחות ממצאים מהתקופות האלה. אנחנו מוצאים פה ושם כלי חרס וקצת מטבעות ופריטים אחרים שאפשר לזהות עם התקופות הקלאסיות. יוצא דופן זה באמת איזשהו פריט שהתגלה תוך כדי גילוי מערה, או יותר נכון מיפוי של מערה על ידי חובבי מלחם, המכון לחקר מערות שנמצא באוניברסיטה העברית. הם טיילו במה שאנחנו קוראים המערה הסודית, אני לא אגלה איפה היא, נמצאת ליד אחת הגבעות באזור התעשייה של כרמיאל, וכשהם גלשו לתוך המערה, הם מצאו בתוכה, ואנחנו יודעים שיש בעתיקות קדומות יותר, הם מצאו נר חרס, שבתוך הנר הזה, נר שמן, נר עתיק, התגלו שרידים של חרוזים שהיו חלק משרשרת, ומטבע כסף טהור, של אלכסנדר מוקדון, שהוא, אותו מטבע, הוא אכן מטבע די נדיר, הוא מצביע על נוכחות הלניסטית בתקופה הזאת באזור כרמיאל, אבל אנחנו לא מוצאים אתרים הלניסטיים, גם לא ממש מוצאים אתרים רומיים באתרם, אנחנו לא חשפנו אותם בכרמיאל. אנחנו בעיקר מצאנו ומכירים את העושר היישובי הגדול מאוד, אפילו בצורה יוצאת דופן, על גבעות כרמיאל מהתקופה הביזנטית.
אוקיי. בוא נתחיל לדבר עליהם, אז אם כבר, נתחיל לפרט עליהם, ואני מכיר אותם בשמות, לא באמת מכיר אותם מעבר לכך, אז גם כן, אם תוכל להתחיל גם לספר לנו איפה נמצאים על המפה, בתוך העיר כרמיאל, יהיה נחמד. בתחילת השיחה, כשהתפרצתי לדלת פתוחה, רצתי לתל בתה, חורבת בתה, בגלל שהוא הראשון שקפץ, מה יש לנו שם חוץ מזה שאנחנו יודעים שיש משהו ביזנטי?
אוקיי, אז חורבת בתה באמת אחד האתרים הייחודיים שיש בכרמיאל. קודם כל זה שטח ציבורי פתוח שכל אחד יכול לבקר בו. חורבת בתה נמצאת בלב העיר כרמיאל הוותיקה, מרחק הליכה קצר מאוד מהעירייה, ממש 200 מטר בערך הליכה. כשהכפר הזה, הכפר הביזנטי הזה, יוצא דופן בכך שהוא הכפר המבוצר היחיד שאנחנו מכירים מהאזור. הוא כפר שמסתרע על פני גבעה של כ-15, קצת יותר מ-15 דונם, מוקף חומה, ובו שרידים של מבנים, בורות מים, רחובות של ממש, ובאמת יוצא דופן הנוכחות של שתי כנסיות. מה יוצא דופן? זה לא שיש כנסייה לאשכנזים וכנסייה לספרדים, אלא מדובר בשתי כנסיות בכפר קטן יחסית. זאת אומרת, תחשוב על זה שכפר של 15 דונם צריך שתי כנסיות, והתשובה היא שיש כנסייה אחת שהיא כנראה שייכת למנזר, והכפר משרת את המנזר. ועצם זה שיש חומה מוקפת, אז מדובר על מנזר באמת מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, מרכזי במרכז הגליל. ומצד שני, אנחנו יודעים שיש כנסייה צנועה יותר וקטנה יותר, שכנראה שימשה את אנשי הכפר. עכשיו, תשאל אותי, למה אני חושב שהכפר והמנזר הזה היו כל כך חשובים? משום שבחפירת הכפר, וצריך לציין שמי שחפר את הכפר הזה היה פרופסור מוטי אביעם, שבעבר הרחוק הוא נסע את המשרה שאני מכהן בה היום ברשות העתיקות. הוא חפר את הכנסייה הזאת ומצא בה מספר כתובות, והכתובות האלו מציינות את האנשים שתרמו את הכסף לרצפת הפסיפס. אני אתן לך דוגמה על האנשים שהשתתפו בבנייה של הכנסייה. למשל, הבישוף סטפנוס, הפרסבטירים, זה משרה שהם בעלי דרגות שונות, כמו ארכידיאקונים, דיאקונים, תת-דיאקונים, אנגוסטים, ואפילו מנהל המשק של הכנסייה, האויקונומוס, מוזכר באותה רצפת פסיפס, משום שהאנשים האלה הם תרמו את הכסף להקים את הכנסייה ואת רצפת הפסיפס. זאת אומרת, זה נותן לנו איזושהי אינדיקציה על חשיבות המנזר, הכנסייה ורצפת הפסיפס בכלל באזור. אני חושב שגם עצם זה שיש חומה שמקיפה את הכפר, שזאת תופעה יוצאת דופן, מצביעה על חשיבותו של חורבת בתא, אתר באמת מרכזי בכרמיאל.
ואנחנו יודעים איזושהי התפתחות פוליטית, תזוזה של עמים בתקופה הזאת, שצריך ממש לבצר יישוב, כפר?
אנחנו לא כל כך מכירים, בוא נאמר, תנועה של עמים. אנחנו מכירים אירועים גיאופוליטיים ופשיטות צבאיות, במיוחד המפורסמת שבהם בשנת 614 של קבוצה של פרסים שפולשת לגליל המערבי ובעצם מחריבה כמות ניכרת מתוך הכנסיות והכפרים הנוצרים שאנחנו מכירים בגליל המערבי. אבל מלבד זאת, אנחנו מדברים על תקופה שיש בה שלום, רווחה, ועד לתקופת היישוב של ארץ ישראל, מדינת ישראל המודרנית, זוהי התקופה המאוכלסת ביותר, הצפופה ביותר, עם הפריחה הגדולה ביותר בתולדות ארץ ישראל. אז אם נדבר רגע על הכפר הזה, על המנזר שהיה בכפר הזה, אנחנו יודעים שהכפר הזה בעצם היווה את אחד המוקדים לקראת הגבול בין העולם הנוצרי של הגליל המערבי לבין העולם היהודי שנמצא בגליל המזרחי. ואני רגע אסביר. מצד מזרח ודרום לכרמיאל עד היום יש הר שנקרא הר כמון. הר יפהפה שניסה הוא הגבוה מבין ההרים של הגליל התחתון. ועליו נחפר במחצית ה-2005 נדמה לי, על ידי דוקטור משה הרטל מרשות העתיקות, נחפרה חפירה ארכיאולוגית קטנה לשם איזשהו עמוד חשמל, ובכפר קמנה המזרחי, כפר בדואי, על הר כמון, התגלה איזשהו יישוב, חווה חקלאית, עם מקווה. ובמקווה הזה גם התגלו כלי תוארה, כלי מידה, מה שאנחנו קוראים, כלים שאינם
מקבלים. שאי אפשר להתבלבל.
נכון. זאת אומרת, יש פה אינדיקציה ברורה ליישוב יהודי על הר כמון. ממזרח לכרמיאל, בכפר רמה, כפר מעורב, דרוזי, מוסלמי ונוצרי שהיום, אנחנו יודעים שהתקיימו בתי כנסת בתקופה הזאת ממש, ואנחנו מכירים כתובות בארמית מבתי הכנסת האלה. הם פורסמו עם ראשית המדינה, ואנחנו יודעים שהקו בין העולם הנוצרי בגליל המערבי לבין הגליל המזרחי היהודי עובר איפשהו באזור רמה לכיוון רכס המירון, כל מה שמזרח היהודי וכל מה שממערב הוא נוצרי. כשיוצא דופן כפר יסיף, שאנחנו יודעים על נוכחות יהודית, ואנחנו יודעים שהיו יהודים שחיו, ואולי אפילו חיו טוב מאוד, בקרב הגויים. אנחנו מכירים את רשימת הערים האסורות, ועוד כל מיני הלכות שקשורות ליהודים, שגרים באזורים שנשלטים על ידי גויים, נוצרים. זאת אומרת שיש פה כפר גדול, שממש על הגבול בין היהודים לנוצרים, שזה לאו דווקא דבר רע. ואני אזכיר עוד דבר אחד, שאתה יודע, אנחנו ארכיאולוגים עוסקים הרבה בתרבות חומרית, ואנחנו אוהבים מאוד להתעסק בשברים של כלי חרס. בהרבה חפירות ארכיאולוגיות אנחנו מוצאים כלי חרס שנשברו, והשבר והחורבן של אחד זה הבוננזה של הארכיאולוגים. ואנחנו יודעים שבאזור מה שהיום נקרא צומת רמה, יש אתר שהוא היה כפר קדרים קדום, שנקרא כפר חנניה, ושהוא ייצר כלי חרס במשך מאות שנים, כלי חרס ליהודים, כי יהודים השתמשו בכלי חרס שיהודים ייצרו, שהיו כשרים. אנחנו לא מוצאים את אותה משפחת כלי חרס יהודיים, מה שאנחנו קוראים כלי כפר חנניה, אנחנו לא מוצאים בקרמיאל, או מוצאים מעט מאוד. למה? כי פשוט נוצרים העדיפו שלא להשתמש בכלי החרס היהודים, כי הם כנראה היו אולי יקרים מדי, ואולי באיכות נמוכה מדי.
חורבת בתה אמרת שנמצאת ממש בלב קרמיאל, ונשמע בתוך הנדלן הכי מעניין בעיר, אבל אפשר לראות שם משהו? הקירות קיימים, זה מקום שאפשר לטייל בו?
כן, אפשר לבקר בו. קודם כל, הגבעה הזאת יפהפייה, בעת הפריחה, למשל עכשיו, מומלץ לעלות עליה ולראות שם פריחה יפהפייה, יש מספר פרחים, פרפרים ורפרפים שהם אינדימיים לאזור הזה. משם נצפית כמובן הנוף של הגליל העליון והגליל התחתון בצורה יפה. אפשר לראות שרידים של בורות מים, חציבות, קצת מתקנים חקלאים ואת ראשי הקירות של הכנסיות. למרות שכרגע השטח לא מטופל, והצמחייה כמובן עולה על העתיקות. יש מספר בורות מים. בור אחד אגב בכנסייה, סגרנו אותו, משום שילדים היו כמובן הולכים לרחוץ בקיץ, כי המים כל הזמן מלאים, ממלאים את הבור הזה. אז מומלץ מאוד לטייל, אבל לא לצפות לאיזה שהם שרידים מרשימים ביותר. אני חייב לציין שיחד עם עיריית קרמיאל, בשנים שיבואו, התחלנו כבר השנה עם מכינה קדם צבאית שנקראת מכינת גליל עליון, שיושבת בקרמיאל, בכפר הילדים. התחלנו לטפח את האתר, לנקות את הצמחייה, להסדיר שבילים, ככה שאפשר לטייל. ובשנים הקרובות אנחנו עומדים לבצע עבודות שימור נרחבות, הסדרת שבילים, שילוט, וכמובן חשיפה מחדש של הפספסים ושימורם, על מנת שהקהל הרחב יוכל לבוא וליהנות מהם.
מעולה. אז מי ששומע את הפרק הזה בעוד כמה שנים, אז תתעלמו מהקטע האחרון. אני מקווה שכבר יהיה פתוח ונוח לטייל כמו שצריך. אני חייב רק לתת הערת שוליים, כי אנחנו מדברים פה על אתרים שהם... אני אוהב ככה ללכת ולפתוח את הפרקים באתרים או בדברים שהם לא המיינסטרים, לא מה שאנחנו כולם מכירים, בישר ללכת למה שבטוח. אז כשאתם שומעים על איזשהו אתר שסיפרנו ודיברנו עליו, לא היו מעניין לדבר, דיברת על בורות המים, תעשו טובה ותזכרו שאנשים תמיד רצו לשתות מים, וזה הדבר הכי חשוב שיש לנו. אז כל אתר עתיקות שראיתם ראשי קירות וזה נורא נורא מעניין, תזכרו תמיד את הבורות האלה, לא, אתם לא יכולים לתאר כמות האנשים שנופלים לתוכם, כי לא שמים לב שזה נמצא, וגם לנו זה קורה, אז שימו לב לדבר הזה. ואנחנו סוגרים את הערת שוליים הזאת כדי להתקדם. עכשיו אנחנו נלך גם כן באותה תקופה פחות או יותר לתל כנס שנמצא שם. זה השם? כנס? כנס?
כנס, כנסייה. כנס בערבית, חורבת כנס.
הגיוני יותר, אז תן לי לנחש, יש שם כנסייה.
יש שם לא כנסייה, יש שם קתדרלה. מה ההבדל בין כנסייה לקתדרלה? כמובן הגודל, הפאר. כנסייה היא בדרך כלל מקום מקומי, היא משרתת את הציבור המקומי. כשאנחנו מדברים על קתדרלה, אנחנו מדברים על כנסייה מאוד גדולה, מפוארת מאוד, ששירתה קהל גדול יותר, ויכול להיות שמי ששימש בה היה בעל דרגה גבוהה יותר מכומר, נאמר, כומר רגיל, כומר הכפר.
כן, לפחות בימי הביניים, קתדרלה זה מקום ישיבה של הווישוף, שהוא הכומר הראשי של, של האזור, אז זה כבר אומר.
אז חורבת קנס, כנסייה, חורבת אלקניסיה, קנייס, תלוי באיזו מפה אנחנו קוראים את השם. האתר הזה נחפר ב-1993, שוב על ידי צוות של רשות העתיקות, מי שהוביל את הצוות היה היום פרופסור מוטי אביעם, והם חשפו כנסייה עם מבנה בזיליקלי, זאת אומרת מבנה שהוא גדול, הוא מופרד על ידי חצר קדמית, חדר כניסה, יש לו מסדרון ראשי גדול שהקהל עומד בו, מופרד על ידי שורות של עמודים לשני חדרים נוספים מכל אחד מהצדדים, ובחזית שלו, בחזית אליה הקהל פונה, עומד אותו כהן שהוא עומד בתוך האפסיס. מה שמיוחד בכנסייה הזאת, שהיא נמצאת בתוך מתחם של מספר בתי ספר שמקיפים אותה. היא למעשה החצר שבין כל בתי הספר, היום היא מחוסה, ומה שמאוד מיוחד בה, שהיא כנראה עמדה לבד על הגבעה, מסביב היו בתים צנועים של כנראה הנזירים ששימשו בה, ואנחנו לא מכירים ממש כפר שהקיף אותה, או שהיא הייתה במוקד הכפר כמו באתרים אחרים בקרמיאל. אבל מה שאנחנו כן מכירים, שיש בה פאר שאין בכנסיות אחרות. מה זה פאר שאין בכנסיות אחרות? למשל, יש שם סתרה מרכזית, זאת אומרת, המסדרון המרכזי בנוי בסגנון של אופוס סקטילה. זה ריצוף בצורה גיאומטרית שמייצר איזשהו תצריף של אבנים לבנות ואדומות, שמייצר מבחינה גיאומטרית איזושהי תחושה מאוד מאוד מיוחדת. יש אגן טבילה קטן בצורה צלב, הוא חצוב בצורה צלב. וברצפה הזאת התגלו שש כתובות יווניות. גם הן מתארות בנרטקס, בחדר שמוביל לחלל המרכזי, 10 אנשים, שהם היו כנראה נזירי המנזר ונושאי משרות במנזר הזה, והם מספרים על האנשים האלה, למשל הדיאקונים וארכי דיאקון, שהם אלה ששילמו את הכסף או תרמו את הכסף, לטובת הקמת רצפת הפסיפס.
כן. ואיפה תל קנס נמצא ביחס לכרמיאל? איפה הוא ממוקם?
תל קנס נמצאת קצת צפונית ומערבית לחורבת בתה, על גבעה שהיום המרכז הפדגוגי ובתי הספר, גם בית ספר יסודי וגם בתי ספר, בית ספר חטיבת ביניים ותיכון, נמצאים על הגבעה הזאת. ויש היום תוכנית שמוביל ראש העיר של כרמיאל יחד עם צוות החינוך ומנהל ההנדסה של כרמיאל, בעצם לא לבנות בית ספר תיכון חדש שהיה אמור להיות ממוקם שם, להעתיק אותו למקום אחר ולחשוף מחדש את הכנסייה, את הבזיליקה הזאת, על מנת שהיא תהפוך להיות נאמר השטח הפתוח שבין בתי הספר כמרכז תרבותי היסטורי אפילו תיירותי בכרמיאל.
עכשיו, כשאתה מדבר על קתדרלה ועל כנסיות גדולות ומרשימות, בדרך כלל אנשים חושבים על זה, גם חושבים על קריפטות, על מערות קבורה, על אקווריומים וכדומה. יש לנו גם כן כאן מערות או קבורות מעניינות בכנסייה הזאת?
לא, בכנסייה עצמה אין מערות קבורה. אנחנו לא מכירים את מערת הקבורה של הקדושים. אנחנו יודעים מאחת הכתובות שיש שרידים של קדוש בבזיליקה, אנחנו בחפירה של מוטי אביעם היא לא התגלתה. יש עדויות עקיפות שהיו שם קברים כנראה של נזירים, אבל בחפירה הן לא נמצאו.
עוד אתר שהוא מרשים בתיירת עליותו פעם אחת, זוהי חורבת קו, שנמצאת באזור המערבי של כרמיאל, הפעם אני כן יודע. ומה מיוחד באתר הזה?
קודם כל, מה שמיוחד באתר הזה, שהוא זמין לכל אדם. הוא נמצא בתוך שכונת רבין, שכונה יפה, מטופחת, ירוקה, שיש לה פארק שמקיף אותה, פארק רבין, ובקצה המערבי של הפארק, ליד מגרש חנייה מסודר, יש אתר יפהפה, שרק השנה השלמנו לשימור מחדש של כל האתר, תכף נדבר עליו. יש שם אתר למעשה שוב כפר ביזנטי, שבו כנסייה צנועה, מעין קפלה קטנה, עם רצפת פסיפס נחמדה, עם הרבה ביטויים גיאומטריים ברצפה, שהשתמרו לא כל כך טוב, אבל עדיין אפשר להתרשם מהצבעים ומהיופי והסגנון המאוד אלגנטי של הכנסייה. ולצד הכנסייה הזאת היא תוכל לראות בבית גיטות משוכלל מהתקופה הביזנטית. מה זה בית גיטות? כשאנחנו מדברים על ייצור, מה ייצרו בבית הכרם, אז אנחנו יודעים שהכלכלה העתיקה הביזנטית הייתה מושתתת על שלושה כרמים. בתנ"ך אנחנו יודעים שכרם יכול להיות כרם זיתים, הוא יכול להיות כרם של גפנים, כרם ענבים, או יכול להיות כרם שקדים. במקרה שלנו, אנחנו לא מוצאים הרבה בתי בד, מקומות שייצרו בו שמן זית מהתקופה הביזנטית. לעומת זאת, אנחנו מאוד משופעים בגיטות ענקיות. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהשם כרמיאל ובית הכרם הם ביטוי לשמות הערביים ששימרו את אותה כלכלה עתיקה, כלכלה ביזנטית שאחר כך ממשיכה גם בימי הביניים ובתקופות המאוחרות יותר, של ייצור ענבים, ייצור יין מענבים. ואנחנו מוצאים שם בית גיטות יפה. בית הגיטות הזה מורכב מחצר מרכזית שבה דרכו את הענבים. מסביב החצר הזאת, רצפת הפסיפת הזאת, יש חדרים קטנים. הענבים, הגפן, הוסמה שם, נלחצה פעם ראשונה, והתירוש, המיץ ענבים, זרם לתוך החצר המרכזית. שם יש בורג, וכמו מה שאנחנו מכירים בבתי בד, שמו את הענבים יחד עם הקליפות והזגים ובתוך הקלים, בתוך איזה שהם סקים מחומר אורגני, ולחצו בעזרת בורג בשביל לשחות את המקסימום מיץ ענבים מתוך הפרי. כל התירוש הזה והמיץ הזה זרם לתוך מחל גדול, יפהפה, שאפשר לרדת בו בעזרת מדרגות. הוא היה גם כן מרוצף בעזרת פסיפס. ומשם, אחרי תסיסה ראשונה ושנייה, היו אוספים דולים את אותו מיץ ענבים שתוסס והופך להיות אלכוהול, הופך להיות יין, ומשם המיסו אותו לתוך קנקנים, את הקנקנים האלה פקקו והכסנו באחת המערות או החדרים של מבנה צמוד. לא להתבלבל, יש צמוד לבית הגיטות הזה ולחצר כלבים, למגרש משחקים של כלבים, יש מבנה יפהפה עם קשת ענקית שהוא נראה מאוד עתיק, והוא באמת עשוי מאותם אבנים עתיקות מהתקופה הביזנטית של הכפר. אבל הבית הזה הוא עשה מהתקופה העות'מאנית של משפחה מאחד הכפרים הסמוכים, אבל הוא מושתת על מבנה כנראה מהתקופה הביזנטית שהיה המחסן לאותם קנקני יין או אמפורות עם יין שנלחצו ויוצרו שם במפעל הקרוב בכרם. מה שעוד מיוחד וכדאי לדעת, שהאתר הרבה יותר גדול ממה שרואים. כל הגינון והחנייה שאנחנו נבקר באתר, אנחנו נראה חנייה יפה והרבה מתקנים, ונראה מפוזרים פה ושם ברגים, משקולות, אבן פריחה, כולם מהאתר, ואנחנו הצבנו אותם שם כנוי, כחלק מתיאור האתר. אבל אחד הדברים היפים שנמצאו, זה שהאתר הזה כנראה היה של אנשים בעלי הון, כי בעת קריאת החנייה, חציבה של החנייה, נמצא שוב מטמון של מטבעות, בנרות שמן, אבל הפעם מטבעות זהב נמצאו בתוך נרות השמן, מה שמעיד על משפחה או בעל עסק שהיה לו ממון רב, והוא הכפיא אותו בקופה קטנה בכפר, וכנראה לא חזר בגלל איזשהו אירוע טרגי, לא אסף את הקופה שלו, והיא נשארה לנו ארכיאולוגים לגלות אותה בעת החפירה הארכיאולוגית.
יפה מאוד. כי הרד שוליים, רק בגלל שהזכרת את כל הפסיפסים שהיו בבית הגיטות הזה, רק לסבר את האוסן שיש לנו לפחות שני סוגים של רצפות פסיפס. כמו שהזכרת קודם בקתדרלה בתל כנס, שזה היה פסיפס עם איורים וציורים, ואפילו עם כתובות שכתבו עליהם בעזרת האבנים של הפסיפס, אותם התסרות, כמו שקוראים להם, זה סוג אחד שהוא מרשים, הוא דורש הרבה מאוד השקעה ומאוד מאוד יפה, ובא באמת לעשות את ההופעה ואת השואו. מצד שני, יש לנו את הפסיפס התעשייתי, שזה מה שאנחנו רואים כאן בגיטות. אז כשאתם שומעים על פסיפס בתוך בית, בתוך גת למשל, המטרה שלו היא פונקציונלית לחלוטין, היא למנוע מהיין לחלחל ולעבד את המוצר שאותו אנחנו מנסים ליצור, ובדרך כלל הם לבנים ברגילים ורק באים למלא את המשימה שלהם. זה לא, אל תצפו לציורים של זאבים בעריות בתוך גת, כי זה לא רלוונטי וחבל על ההשקעה. ועם זה אנחנו עוברים על הסקירה שלנו לחובת קו, ויש עוד הרבה חורבות שממשיכות להופיע לנו כאן, כמו חורבת זגר, חורבת קברה ועוד, ומה קורה בהם למשל.
תראה, מה שמאוד יפה זה שאם אנחנו נחצה את הצומת, אנחנו ממש רואים את חורבת זגג מחורבת קו. ממש חוצים את הצומת, הולכים כמה צעדים, אנחנו מגיעים לאתר נוסף, שוב גבעה, שמסביבה בנויה כרמיאל העיר, ותצפית נהדרת, פריחה מרשימה בחורף, אוויר טוב. מה שמיוחד, ואתה כבר יכול לנחש וגם המאזינים, שחורבת זגג באה לציין, שיש שם מפעל יוצא דופן, זגג, זאת אומרת שאנשים שפרנסתם התמקדה בייצור של זכוכית. אתה יודע בוודאי, אתה והמאזינים יודעים, שהחל מהתקופה הביזנטית ואפילו לפני כן, ארץ ישראל הייתה יצואנית מאחת הגדולות, אם לא הגדולה, מבין יצרניות ויצואניות הזכוכית לאירופה. וכשיש לנו לא רחוק בעמק זבולון את אחד ממשאבי הזכוכית הגדולים בעולם, אז קוראים את החומר גלם, ויש לנו חומר גלם שהוא, אני לא מדבר עכשיו על החול, אני מדבר על זכוכית באה לנו כחומר בשתי צורות. חומר הגלם הראשון, שזה הגושים של הזכוכית, ואותם ייצרו בחורבת זגג.
כן.
זאת אומרת, משם הנפח, נפח הזכוכית, שלקח את הגוש של הזכוכית, ניפח וייצר מה שהוא לא ייצר, אם זה כוסות וצלחות ודברים אחרים. ומה שמיוחד שם, שבאמת שוב אנחנו רואים את כל אוסף הממצאים של בורות מים ומחצבות ומתקנים חקלאיים, שוב כנסייה, יפה מאוד, אפסיס קטן, ממש רואים שזה יישוב קטן, עם אפסיס קטן, עם רצפת פסיפס קטנה שהיא קצת מכוסה באדמה, לא באמת מפוארת עם צנות מיתולוגיות, אלא משהו מאוד מקומי, קטן וייחודי, אבל בטוב טעם, ולצידו באמת אזור שבו ייצרו זכוכית, ותדע לך שאנחנו חושבים שמכאן הגושי זכוכית האלה הגיעו לרחבי העולם אפילו.
כן.
זאת אומרת, השם נשמר, השם של האנשים שעבדו באתר הזה ישתמר עד ימינו כאתר מרכזי לייצור זכוכית. לא רחוק משם, שוב, הכל במרחקים של מרחקי הליכה, למרות שפה אני הייתי בגלל הכביש הראשי שמוביל מכרמיאל לאזור משגב, הייתי עובר את גשר בר לב באופניים או ברכב, יש בשכונות המערביות של כרמיאל לפחות שני אתרים, גם כן מהתקופה הביזנטית, קדומים יותר וגם מאוחרים קצת, אל קברה ומדרסה. מדרסה בערבית, בית הספר, ואל קברה, שהוא האתר שאני רוצה לדבר עליו, כי הוא נמצא ממש בצומת כרמיאל מזרח, רואים אותו מעל פסי הרכבת של היום, וכל מי שפונה מכביש 85 לכיוון אזור משגב ולב הגליל, רואה מערה גדולה ממערב לכביש. האתר הזה הוא כמו גבינה שוויצרית. אתה שאלת מקודם על קברים, אז האתר הזה בעיקר מוכר לנו בגלל הקברים שיש בו. קברים מתקופות שונות. הקברים בדרך כלל מסמנים שבית הקברות נמצא מחוץ ליישוב. נכון. אנחנו מכירים את זה לאורך כל התקופות. רוב התקופות אנחנו קוברים את מתינו מחוץ, אבל בסמוך לגבול היישוב. ולכן האתר עצמו הוא לא על הגבעה המחוררת הזאת, הוא נמצא על השיא שלה ומערבה, אבל מה שמיוחד היא תופעה שאנחנו רואים אותה בכל הגליל. ובקרמיאל אנחנו רואים אותה פעם ראשונה כאן. באל קברה אנחנו רואים קבר חצוב, שאנחנו מכירים מכל הגליל המערבי, בעצם מכל הגליל ואולי מכל הארץ, שיש לו חצר, אבן גולל שנשדדה ואחר כך נהפכה להיות אבן, שהיא אבן רוכבת לאיזשהו בית בד, היא נעלמה, אבן הגולל איננה, והקבר הוא חצר פנימית, חדר, שמוביל לקוחים. מי שהוא, אני לא יודע להגיד, להצביע על שם האיש, החליט ששם קבור תנה, וזהו הציון לאחד מפורסם, הוא רבי אלעזר הכפר, ובנו בר קפרה. איפה אנחנו מכירים אותו? אנחנו מכירים אותו מאזור הג'ילבון ודבורה, כפר דבורה בגולן, ואותו יהודי החליט שזה המקום שבו הוא נקבר, צבע את המערה בכחול, התקין בה שלט, ועכשיו לך תתמודד עם אמת היסטורית שאי אפשר להתמודד עם ולהוכיח אחרת. אנחנו לא יודעים בדיוק את הסיפור, למה אותם יהודים החליטו ששמה זו קבורה יהודית, אבל למעשה מבחינה היסטורית ומבחינה נאמר מסורתית, אנחנו לא מכירים קבר של צדיק או קבר של תנה באזור הזה, ויחד עם זה, זה לא מונע מהרבה אנשים להגיע לשם ולבצע פולחן יהודי. המסורת, גם אם המסורת מומצאת, היא חזקה מאוד.
כן. עכשיו, דיברנו לפחות על 5-6 גבעות באתרים ביזנטיים שונים במרחב המיידי. והם די נפרסים על כל כרמיאל של היום, שכרמיאל עוד מתפתחת וממשיכה להיבנות, אז כל אחד מהיישובים האלה, סביר להניח שהם לא יישוב אחד בערך הגדולה, אלא כפרים שונים, ויש פה נוכחות מאוד מעניינת בתקופה הביזנטית. מעבר לכביש, מצפון לכביש 85, אני מכיר שם בכפרים שממול, דיר אל אסד, בין נוכחות מאוד רצינית מהתקופה הצלבנית. אז מה קורה בכרמיאל מהביזנטי בעלה?
אוקיי, אז אמרת נכון. חשוב להגיד שאותה שורה של מנזרים וכפרים ביזנטיים ממשיכים גם מצפון לכביש, מצפון לכביש 85. אנחנו מכירים על גבעת הזקיף, זו גבעה גדולה שנמצאת מול כרמיאל. אנחנו מכירים גם איזושהי כנסייה כנראה במנזר, ואנחנו מכירים גם שרידים ביזנטיים בכל כפרי בית הכרם. אגב, לא אמרתי את זה כי זה לא ענייננו, אבל אנחנו כן מכירים את כל כמעט רצף התקופות העתיקות בכפרים. למשל בנחף, יש לנו מקבורה בפירים בתקופת הברונזה הביינמית, ברצף לתוך התקופות של הברונזה והברונזה המאוחרת וכן הלאה, וזה ממשיך ברצף. היישובים האלה קדומים, יש רצף של כ-5,000 שנה של יישוב, למשל, אני נותן דוגמה, את נחף. אבל נחף, מה זה נחף? מה זה דיר אל אסד? אלה שרידים של שמות באמת צלבנים. אז בתקופה הביזנטית, מרכז היישוב של בקעת בית הנטופה, בקעת בית הכרם, נמצא באזור כרמיאל. מיד לאחר מכן, אחרי התקופה הביזנטית, אנחנו מכירים את התקופה המוסלמית, ששרידים מועטים ממנה אנחנו מכירים באזור כרמיאל, אבל בימי הביניים יש פריחה דווקא מצפון לכביש 85, וניקח עוד פעם כדוגמה את דיר אל אסד, מנזר האריה, ששם אנחנו מכירים מצודה של ממש, ומנזר שאנחנו מכירים את שמו, הוא נקרא סנט ג'ורג', הוא הופך אחר כך לחן דרכים, הופך הופך להיות פונדק דרכים מבוצר בתקופה העות'מאנית. ואנחנו מכירים את נחף. מה זה נחף? נחף על שם משפחה צרפתית, צלבנית, ששולטת באזור, נחף עם H, אבל השם התגלגל לשם ערבי. אז אין לנו הרבה תקופה ביזנטית באתרים האלה שאנחנו יכולים ממש לראות שרידים, אבל השרידים שאנחנו יכולים לראות הם בעיקר צלבנים והם מאוחרים יותר.
כן. עכשיו, רוב האתרים שדיברנו עליהם, היה אתר או שתיים שהם מכוסים היום, אבל הם מוכרים, הם לא בנויים עד הסוף, עד עכשיו הם איכשהו משתמרים. אני מאמין שמי שתושב כרמיאל מכיר אותם היום, אבל...
ממש לא, תתפלא. תתפלא. אני נגעתי קצת בזה שאנחנו עשינו עבודה של שימור מחדש של חורבת קו. חורבת קו נמצאת בתוך פארק שמוקף בבתים. כן. ובבוקר, הצוות שלנו, צוות המשמרים, וצריך להודות לשמוליק, המשמר, שעובד, ואנשים הולכים עם הכלבים שלהם לטיול בוקר, ושואלים, סליחה, מה זה? מה אתה עושה? הוא מזמין אותם, ומהר מאוד יש לנו קדר של כ-20 מתושבי השכונה, צוות של 20 מתנדבים, שבבוקר, אחרי שהוציאו את הכלבים, מה שנקרא פנסיונרים צעירים, באים לעבוד ולמדו את מקצוע השימור, ועבדו בחיסוף מחדש, חשיפה מחדש של האתר ושימור, ואחר כך גם של הדרכה. היו לנו 320 ילדי הגנים שנמצאים בשכונה, שבאו ללמוד על כרמיאל, ובאו להתנדב, וכל ילד רק הזיז אבן, רק נגע במכחול, רק עשה עבודה קטנה, הוא למד על המורשת שלו, על השורשים שלו, על מה יש לו מחוץ לבית. תתפלא, האתר עכשיו נקי, ללא לכלוך, ואנחנו מקבלים פניות של הציבור, העלים של עצי הזית מלכלכים לנו את הפסיפס שאנחנו ניקינו, בואו תטטו. זאת אומרת, ברגע שיש מעורבות קהילתית, אז אנשי הקהילה שומרים על האתר ודואגים לו, ולכן מאוד מצער שאנשי כרמיאל לא כל כך מכירים את הנכסים, ממש נכסים. מעבר לזה שזה נכס תרבותי ומורשתי ונוף מדהים וטבע, שאין הרבה ערים עם כל כך הרבה פארקים וכל כך הרבה ירוק ושטחים פתוחים, יש פה גם נכס שיכול להיות נכס תיירותי. אתה יודע שבכרמיאל יש פסטיבל, פסטיבל המחולות, שבשלושה ימים האוכלוסייה של כרמיאל לפעמים מכפילה, לפעמים משלשת את כמות האנשים שנמצאת בתוך העיר, והם משוועים לאתרים כאלה שיקלטו קהל, כי יש להם במה להתגאות. אז אנחנו קודם כל קוראים לאנשי כרמיאל ללכת, לצאת ולבקר באתרים שנמצאים מחוץ לבתים שלהם. הם שם, הם זמינים.
זה מדהים, אני חייב לומר שזה אחת המטרות הראשוניות שהיו לי עם ארץ עתיקה. הרבה פעמים עשיתי עבודות בבדיקות באתרים שבאו לי אנשים ושאלו למה אני שם, במה הוא יכול להיות, ומה יש ביישוב שלהם. ולא תמיד, אם לא, רוב הפעמים לא היה לי את התשובות, וזו המטרה שהתחלנו את הפרויקט הזה. בסדר. מה שהתכוונתי גם כן, זה שרוב המקומות שאמרנו, גם אם מחוסים, אנשים לא מכירים אותם, הם שטחים שהם פתוחים. אבל מן הסתם אנחנו, גם אתה וגם אני, מבינים שיש אתרים שהם עוד קיימים במחוסים כרגע, ושבנו עליהם, ושלא בהכרח מי שגר בקומה השישית או השביעית יודע מה יש מתחת ל... או מה שהיה פעם מתחת לחניון התת-קרקעי. יש איזה שהם אתרים מעניינים או ממצאים מיוחדים באזורים שהם בנויים היום, ולא בהכרח אנחנו יודעים על מה אנחנו דורכים?
כן, יש בכרמיאל לפחות אתר אחד שהוא אתר פרה-היסטורי, נאוליטי, שהוא קבור 6-8 מטר מתחת לפני השטח. לא דיברתי עליו כי אנשים לא יכולים לבקר בו, גם אני לא ביקרתי בו פיזית. הוא נמצא לא רחוק מכיכר החמור, כרמיאלים יודעים איפה זה, ליד עיריית כרמיאל. אני אפתיע אותך, אבל יש פארק מהמם בכרמיאל שנקרא פארק הגליל, הייתה מחצבה, ובעת השיקום של המחצבה, והפיכתו לפארק שקולט קהל, אני מזמין את כל מי שמבקר באזור לבוא פארק ברמה בינלאומית. התגלו עתיקות. ואיזה עתיקות התגלו? בין היתר התגלו מחצבות. ואנשים שנהנים מהפארק הזה לא ידעו שיש שם אתר עתיקות. אז לגבי אתרים שאי אפשר לראות אותם היום בכרמיאל, כל מי שכרמיאלי או גר באזור כרמיאל או עובר על כביש 85, מכיר את מרכז המבקרים ביג, מרכז קניות ענקי שנמצא בכניסה המזרחית של קרמיאל.
כן, אי אפשר לפספס.
אי אפשר לפספס. אבל תתפלא שמתחתיו יש אתר עתיקות. אתר עתיקות עם מעיין, עם בית מעיין, ומכיוון שהשרידים לא היו מרשימים במיוחד, ולא השתמרו בצורה טובה, הוא מכוסה, והיום מתחתיו יש מגרש חנייה של ביג. אז זאת אומרת שכל מי שהולך לארומה או לעשות קניות באיזושהי חנות אחרת, שידע שהוא מכנה את האוטו שלו על אתר עתיקות, שישתמר מתחת לחניון.
כן, כן. זה המטרה, וזה נחמד לדעת שאנחנו לא יודעים הכל על מה אנחנו דורכים.
אני אתן לך עוד דוגמה. יש אתר שאנחנו היוצרים שלו, אנחנו, אתה ואני, לא יודעים, אבל בצד הצפוני של קרמיאל, לא רחוק מתחנת הרכבת היפה החדשה של קרמיאל, מרחק הליכה, יש בית ספר שנקרא חווה חקלאית קרמיאל. החווה החקלאית קולטת 1,000 תלמידים בשבוע שלומדים על הגפן, תירוש, מים, שמן, שזה זית, ועל החיטה והסעורה, על הדגן. על זה הם לומדים. ואנחנו שכנענו אותם לפני מספר שנים, היה לנו שם שותף כמנהל בית הספר, ואנחנו ייצרנו אתר עתיקות חדש בחווה החקלאית. מה עשינו? הבאנו את כל המרכיבים של הכלכלה העתיקה. זאת אומרת, יש משמר בשם ישו דרי, שהוא ייצר מחדש טכנולוגיות עתיקות. הוא ייצר בור מים שעובד בסירקולציה, שהילדים יכולים לשאוב ממנו מים. וללמוד איך שאבו מים בעולם העתיק לפני שהיה מקורות וברז בכל בית.
כן.
יש שם גת, יש שם בית בד, יש שם גורן ועוד 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 ועוד. אלה כולם עתיקות שאנחנו השמשנו אותם לשימוש, זאת אומרת הן פועלות. הילדים, אנחנו הבאנו אותם מאתרים אחרים והילדים יכולים ממש להפעיל בית בד או גת, ולייצר שמן זית או תירוש מעתיקות שאפשר להפעיל אותם. וזה אתר עתיקות שרוב הקרמיאלים לא מכירים, אבל הילדים שלהם בגילי גן ובתי ספר יסודיים מכירים היטב.
מגניב, מגניב, מעולה. יופי, עם זה אני חושב שדי סקרנו את רוב העיר, וזה נראה לי נורא נחמד שלמדתי הרבה דברים חדשים, ואני מאמין שיש עוד הרבה מה לראות, וזה משאיר טעם לעוד הרבה. אז תודה רבה לך על השיחה, תודה שהתארחת אצלי, ואני מקווה שנהנת מהפרק. לכם המאזינים, אני שוב מודה לכם, כמו תמיד, על זה שהגעתם עד לכאן. אני מזמין אתכם להשתתף בתוכנית, לפנות אליי, דרך הכתובות האינטרנט, הדור האלקטרוני, סליחה, שהם עתיקה פודקאסט, שטרודל פרוטומייל.com או שטרודל gmail.com, אפשר גם כן לבקר בעמוד הפייסבוק, בדף האינסטגרם של ארץ עתיקה, תמיד זה באותו שם. אפשר גם כן, אפילו מעכשיו, זה חדש בארץ, אפשר גם להזין לפודקאסט דרך הפייסבוק של התוכנית עצמה, קטע חדש. ואם לדעתכם, התוכנית היא מספיק טובה, ואתם רוצים לקחת חלק בלעזור לה לגדול, אפשר גם למצוא אותי בכתובת buymeacoffee.com. ואנחנו ניפגש כאן בפרק הבא. תודה רבה.